בתוך ימים של סליחות, של לימוד, ימים של תפילות, סוף החופשה, חוזרים לאט לאט למסלול, מתאים ככה ללמוד את פרשת שופטים. יש ציווי מיוחד בפרשה הזאת, שהוא בעצם בפתיחה של הפרשה, נמצא פה בפסקה הראשונה. כאשר התורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אם היה כתוב בפסוק, שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך שבטיך, שפטו את העם משפט צדק, לכאורה לא היה שום הפסד. כלומר, המילה לך שמופיעה במילה הרביעית, שופטים ושוטרים תיתן לך, היא לכאורה מיותרת. מה עוד שהמילה לך הרבה פעמים בתורה פירושה לסובייקטיביות שלך. כמו לומר כשנצטווה אברהם אבינו בציווי הראשון, לך לך, אומר שם רש"י, לטובתך, להנאתך. הזוהר הנוסי ואומר, לעצמיותך. מה התורה פה אומרת? שעל הסובייקטיביות צריך לשים שופט ושוטר. אנחנו נמצאים ככה עכשיו במעין סערה ציבורית, לא ברור שהיא נמצאת, אבל מעין סערה ציבורית סביב כל הפרשות האחרונות של רציחות שונות ומשונות, של הרבה תואבות שנתגלגלו למחוזותינו. אז החברה הישראלית אומרת, אנחנו צריכים לעשות חושבים של מי הבעיה, איפה נמצאת הבעיה. התורה, במקרה שלא במקרה, בדיוק השבוע, אומרת, תבדקו את המילה לך. זאת אומרת, תבדקו מה קורה עם הסובייקטיביות. מה קורה עם המקום שבו האני שלי נמצא, האני שלי רוצה, האני שלי חושב, האני שלי מתאווה. אומרת התורה, שופטים ושוטרים, לא בגלל שהתורה תולה את הכל במשטרה, או בביטוי עקיפת החוק. זה כמו לומר, המלחמה שלנו בתאונות דרכים תהיה על ידי חגורות בטיחות. וזה כמובן לא תיקון בשורש. או לומר, המשטרה היא תגביר את העקיפה, אז מה היא עושה? היא תציב שלטים שמותר 60 קילומטר באיזה קטע של כביש, 60 קילומטר לשעה, רוב בני אדם לא יכולים לעמוד בזה בכלל, ואז יעצרו את אלה שנוסעים 70 או 80, וזה גאלנו את העולם, זה הרי דבר שהתחיל מאוד. התורה אומרת שהסובייקטיביות היא צריכה שיפוט. היא צריכה כל הזמן לבנות את עצמה לפי קנה מידה מוחלט. והיא קוראת לו התורה משפט צדק. ומגדירה, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד. זאת אומרת, למשל האיסור הזה שלא תיקח שוחד הוא דוגמה של מה שמכונה בימינו טובות הנאה. אומרת התורה, תיזהר. זה לא משנה אם אתה בשלטון או אתה בעל תפקיד. ברגע שאדם מקבל טובות הנאה, הוא עלול להיות משועבד. הוא עלול להיות מסוחרר. כושר השיפוט שלו יכול להיפגם. אז התורה אומרת, כשאתה צריך לתת שיפוט לכל חשבונות הנפש שלך, אתה צריך להיזהר מלקחת שוחד, כלומר להיזהר מלהישאר נעול אחרי אותה סובייקטיביות. אלא תנסה, תשתדל, זה הפסוק הבא, פסוק כ', צדק, צדק, תרדוף. רדיפה זה אומר מאמץ גדול. זה אומר מאמץ עקבי. זה לא מספיק להצהיר, לא מספיק להגיד, אלא צריך לבנות עקביות כזאת שהיא בעצם רדיפת הצדק. אומרת התורה, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. אין אדם שלא רוצה את הרצון הטבעי הזה לחיות. אז מה התורה אומרת למען תחיה? הנה, מה שקורה בשבועות האחרונים. התורה אומרת, אם תציב את החיים בלי שיפוט, בלי איסור לקיחת שוחד, אלא תציב את החיים עם הסובייקטיביות, אתה תראה לאן תגיע. אז תהיה הידרדרות. תציב קנה מידה מוחלט. תלמד אותו, תברר אותו, תנסה להתמודד עם השאלה אם אתה רחוק אליו, אתה קרוב ממנו, אליו, אתה רחוק ממנו. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שהוא מעסיק את האדם, משהו שהוא מברר עם האדם איפה עומד את הסובייקטיביות שלו, איפה עומד קנה המידה המוחלט. אתן דוגמה לחשבון הזה, לחידוש שהתורה מחדשת בו, בפרק י"ח בהמשך. נמצא פה באמצע, שרוצה לשתות, יש שם פינה בצד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אומרת התורה בתחילת פרק י"ח, כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. חלק מכניסתנו לארץ, כמו שראינו קודם, קשור לבניית מערכת שיפוט אמיתית. חלק מכניסתנו לארץ קשור למושג לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. כשאתה שומע את המילה תועבה, מה אתה מדמיין? מה התורה רוצה לשלום? לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר, ושואל עובד עוני, ודורש אל המתים. אחד המאפיינים של כל מרכיבי הרשימה הזאת, זה מה שהרמב"ן אומר, זה איזשהו, זאת שיטה, או אפשר להגיד כמה מאפיינים של שיטה, שבני אדם רוצים לענות על שאלת החיים שלהם. והיא שאלת העתידות. לאדם רוצים לדעת מה יהיה, מה יקרה. הם לא אוהבים לחיות בלחץ, הם לא אוהבים להיות בנעלם. ועל כן הושקעה חוכמה רבה בכל עבודת בירור העתידות, חוכמת הכוכבים או מסוג הקסמים שמתוארים פה בפסוקים. למה זה נקרא תועבה? למה הקדוש ברוך הוא כל כך לא סובל את כל העיסוק בתחום הזה של העתידנות? אומרת התורה, גם בנושא חיובי, לא רק בדרך השלילית. כי תועבת השם כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה השם אלוקיך מוריש אותה מפניך. זאת אומרת, זה לא רק תועבה, אלא זה אחד הניגודים בין אומות העולם לבין ישראל. עד כדי כך שהתורה אומרת, בגלל זה אני מעיף אותה מהארץ, ואני נותן לכם את האפשרות לרשת אותה. מה העניין הזה? מה נמצא שם בהגדרת התועבה? אומר הפסוק הבא, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. עכשיו, כשמוציאים את הפסוק מהקשרו, קורה לזה, מה שקורה להרבה דברים שמוציאים אותם מהקשרם, הופך להיות הערך הזה שנקרא תמים, ערך עליון. ומזה בני אדם מסיקים שכל הבירור של ענייני אמונה צריך להיזהר ממנו, כי צריך להיות תמים, כי יש מצווה שאומרת תמים תהיה. אבל כשקוראים את זה בתוך הפסוקים, הנושא הוא אחר לגמרי. המושג תמים תהיה עם השם אלוקיך, הוא בא ליצור את הניגוד לתועבות הגויים האלה. ולכן הפסוק הבא אומר מיד, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה, לא כן נתן לך השם אלוקיך, נביא מקיר בך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמע. התמים קשור לאותו ברור שאתה לא הולך אחרי תועבות הגויים האלה, אלא נביא מקיר בך מאחד אחריך. מה ההבדל? נראה את רש"י, רש"י אומר פה בפסקה 5. מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? התהלך עמו בתמימות. רש"י לא מוסיף סתם פסוקים. מאיפה רש"י לקח את המושג התהלך? אז בספר דברים פרק י"ג מדובר שם במצב יותר חמור, שנביא שקר יכול לעשות איזה מופת. כיוון שחלק מהאנשים כשעושים מופתים הם משותקים, אז אם הנביא עושה מופת בהוראתו אליי, לך תעבוד עבודה זרה, אני שומע בקולו. אומרת לתורה, לא. נו, אז למה לנביא היה כוח, לנביא השקר? כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, פרק י' ג' פסוק ד'. לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם, אומר רשב"ם, אחד הראשונים, לא מופיע בדף, נתן כוח בכשפים לדעת נולדות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כדי לברר את עצמיותנו הישראלית, נותן כוח זר לכשפים וכיוצא בזה, כדי למד אותנו בניסיון, אחרי מה אנחנו הולכים, מה משפיע עלינו בחיים, מה סדר העדיפות שלנו. ואז הפסוק הבא, שאולי רש"י רומז אליו, הפסוק הבא אומר, אחרי השם אלוקיכם תלכו. אומר רמב"ן באותו פסוק בפרק י"ג, היא מצווה שנלך אחר עצתו, וממנו לבדו נדרוש כל נעלם ונשאל כל עתיד. אין לנו מקור מידע, אלא אלוקים. ורש"י מנסח את זה כשהוא אומר, יתהלך עמו בתמימות. זאת אומרת, בני אדם הם רוצים לחקור בעתידות. הרצון הזה הוא לא שלילי. השאלה היא האם אני את הרצון הזה ממכר לאיזושהי תשובה ברמה אנושית. וזה הסך הכל של תועבות הגויים האלה, שניסו באמצעים אנושיים לדעת את העתידות, או יתהלך עמו בתמימות. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, מודיע לנו, עושה איתנו, עם זה אנחנו הולכים. מה שהקדוש ברוך הוא לא הודיע לנו, זה לא בתחומנו. יש סוג של עתידות שהוא הודיע לנו על ידי נבואה, תפקידנו ללמוד את הנבואה. מוסיף רש"י עוד מילה. יתהלך עמו בתמימות ותצפה לו. לפי הגמרא במסכת שבת, בדף ל"א, שואלים את האדם, בסוף שליחותו בחיים, בדין, שואלים אותו, האם הוא נסע ונתן באמונה? זאת אומרת, כל היחס למסחר, לממון, לפרנסה, לכל היה בהגינות. שואלים אותו, האם קבעת עתים לתורה? כלומר, האם זה היה חשוב וזה עמד בפני כל פיתוי אחר? ושואלים אותו, האם הקמת בית? ושואלים אותו, האם ציפית לישוע? מה שרומז את זה, תצפה לו. זאת אומרת, הרצון לדעת מה הקדוש ברוך הוא מחולל במציאות בעתיד, הוא רצון חיובי. מקום המידע שלנו הוא לא אנושי, הוא מאת השם. לכן תצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות. המושג לחקור הוא יותר מבטא שוב את הצד האנושי. אתה יכול להשתמש בשכל שלך, בסדר, אבל אתה לא קובע את העתידות. ואותו אחד שמשתמש בכוחות הטומאה בשביל לעשות מופת, הוא לא קובע בשבילך. אתה לא שטוף אחרי הרצון הזה לדעת העתידות, אלא אתה הולך אחרי השם, ומקור המידע שלך זה הנהגה האלוקית. כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות. שזה כבר לא קשור לעתיד ולציפייה לעתיד, אלא קשור להווה. אבל זה מאותו עניין. אם מי שאחראי על המציאות זה אך ורק קנה המידע האלוקי, אז הוא המודיע על העתיד, והוא גם הפועל את העתיד. אז כל מה שמגיע, אתה צריך לקבל את זה בתמימות. אתה לא מערער אחר מעשה. זה אבא עתליה. אז דגש אחד זה אל תצפה למקורות מידע אנושיים, אלא למקור מידע אלוקי. דגש שני, מה שמגיע, אתה מקבל. ואתה לא מערער אחר צידוק הדין. ולכן הפסוק הבא אומר, לא כן נתן לך השם אלוקיך, לא נתן לך מעוננים וקוסמים, לא נתן לך אפשרות להשתמש בכל מיני אמצעים אנושיים, אלא שהרי אישרה שכינתו על הנביאים, מוסיף רש"י, ואורים ותומים. נבואה זה דבר שהוא ברור כהופעה של רצון אלוקי אל המציאות. אומר רמב"ם במורה נבוכים בחלק שני, בני האדם, בשונה מהתפיסה הפילוסופית, הם לא יכולים להמציא נבואה. הם יכולים לפתח את כוח המחשבה שלהם. לא יכולים להמציא נבואה. מקור הנבואה מגיע מעולם שהוא מחוץ לטווח השכל, מחוץ לטווח הראייה האנושית. לא סתם אנחנו קוראים בהפטרה הזאת של פרשת שופטים את עין בעין יראו בשוב השם ציון. אם אתה מסתכל בעין אנושית על המציאות, אולי לא תחשוב שזה שיבת ציון. אולי תתייחס לזה, כן, משהו פוליטי, מדיני, אזרחי ותו לא. אם אתה מכוון, היה אומר רבנו הרב צבי יהודה, את העין שלך מול העין האלוקית, זאת אומרת, אתה מסתכל על המציאות, איך שהקדוש ברוך הוא נתן לך כלים להסתכל, אז אתה תראה שזה, שמדובר בגאולה, אתה תראה שמדובר בתחיית השכינה, בתחיית האומה, חוזרת להיות בריאה, חוזרת לחיים שלה. ותלוי איך אתה מסתכל. אומר רש"י, ישרה שכינתו על הנביאים. זה המקור הראשון, הבולט, הברור, שכל צופייך הם נקראים נביאי השם. אבל רש"י יוסיף, אורים ותומים. אורים ותומים זה כבר כלי, זה לא אדם, זה כלי טכני. אתה עומד לפני אורים ותומים, אתה שואל שאלה, האם לצאת למלחמה? האורים ותומים היה משדר תשובה. איך הוא היה משדר אותה? הבהוב של אותיות. כל אותיות האלף ב' הופיעו על האורים ותומים, על הבגד המיוחד שנוצר לשם כך, והוא על ליבו של אהרון הכהן, וכן הלאה של הכהן הגדול. וכשהכהן הגדול נשאל, שואל שאלה, אז באים אליו, אל הכהן הגדול, והוא נשאל שאלה והוא שואל אותה, את אלוקים, קבל תשובה, והבהוב אותיות. למשל, אם אלי הכהן מבקש לדעת מה טיבה של חנה העומדת במשכן השם בשילו ומתפללת, ותפילתה נראית לו משונה, כי שפתיה נאות וקולה לא יישמע. היום כשאדם מתפלל רואים את זה 3 קילומטר מרחוק, אם זה עם מחיאות כפיים אז בכלל כל העולם רואה מזה. אבל פעם תפילה של חנה הייתה תפילה אחרת, הרבה יותר פנימית, הרבה יותר צנועה, הרבה יותר עם עצמה. אז בן אדם שעמד מהצד אמר, רגע, מה קורה עם האישה הזאת? ואז באותיות של האורים ותומים הוא מצא את המילה, את האותיות, כף, שין כף ריש ה. שין כף ריש ה, הוא חיבר את המילה, הכהן תמיד מחבר את האותיות, יצא לו שיקורה. אז הוא אומר לה, עד מתי תשתה קרין? כמה תשותה? אמר לו, אל תתבלבל, אני אישה קשת רוח, מרת נפש, בוכה, אבל אני לא שיקורה. לא קראת נכון. אם היית קורא אחר את האותיות, היית רואה את האותיות כף, שין, ריש ואי. היית רואה כשרה. היית רואה כשרה. זאת אומרת, גם ההורים ותומים, המידע שהוא נותן, זה מידע מתוך שצריך רוח הקודש כדי לקלוט אותו בצורה נכונה. אבל מה שרש"י מרוויח בהערה הזאת, זה שהתמימות, אם באמת נלך בכיוון של רש"י, שיש פה הכרעה בשאלה מי אחראי על העתיד, וזאת בעצם השאלה מי אחראי על ההווה, אז האמונה שלנו היא שיש כלים שונים לקדוש ברוך הוא, איך הוא מגלה את רצונו, וזה לא רק נבואה, נבואה זה אב טיפוס, אבל זה לא רק נבואה, איך הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו כדי שאנחנו בני אדם נקים שופטים ושוטרים. כלומר, איך שאנחנו בני אדם נוכל ללכת עם קנה המידה המוחלט ולא עם קנה המידה הסובייקטיבי. ולכן חשוב לתורה לומר, כל השיעבוד לקנה המידה הסובייקטיבי הוא תועבות הגויים האלה. אני חושב שמבחינתנו היום, בלי כרגע לדון כל אדם באופן אישי, אבל כמערכות, אני חושב שלא בדקתי את זה עם אורי שמי, הרי עושה הרבה טבלאות של פענוחים במחשב, אולי צריך לשאול אותו, האם מופיעה פה בפסוקים האלה המילה תקשורת? כלומר, ברגע שבני אדם הפכו את הכלי הזה, שבעצם לכאורה תפקידו הטכני זה לספק אינפורמציה, אז אתה שומע פרסומת בגלי צהל, אומרים לך, תשמע, תקשיב ב9 בבוקר, כי שם יש תוכנית שמה היא עושה, אתה בטוח שיגידו, מוסרים דיווחים לציבור, כי היא זכותו של הציבור לדעת. כתוב שם, אומרים שם, זאת תוכנית שקובעת את סדר היום. הפוש קובעת סדר היום. למה אתה עיתונאי תקבע לי את סדר היום? זה לא משנה מי אני. אני איש פשוט, אתה ראש ממשלה, או שר, או איזה פקיד, או קצין, או לא משנה מה אתה, למה התוכנית הזאת תקבע לך את סדר היום? לקחו קנה מידה סובייקטיבי של האדם, של דמיונו, של הסתכלותו, של מחקריו, של הניתוחים שלו, של הסטטיסטיקות שלו, והפכו את זה להיות אלוהים. אדם יכול לשאול אותך, אדם רציני, יכול לשאול אותך, למה אתה עושה את הפעולה הזאת והזאת? אתה אומר לו, אתה לא עושה אותה. זה סתם אומר, אבל זה כתוב בעיתון. העיתון יותר אמיתי מאשר האדם עצמו, לאן אתה מגיע? אומר, תשמע, זה כתוב בעיתון רציני, זה כבר נהיה תארים, יש עיתון רציני, יש כל מיני חלוקות היום ברמות השונות של כלי התקשורת. התורה מזהירה. אומרת, לא תעשה כתועבר את הגויים האלה. תיזהר שלא ייכנסו הדמיונות של הסברות האנושיות אליך בדלת האחורית. תיזהר שלא ייכנסו לתודעה שלך שקרים מוסווים, שלא תוכל לפענח אותם. ולכן הדרישה הזאת תמים תהיה, לך עם המידע האלוקי. איך שהוא מתגלה במשך הדורות. אם יפלא ממך דבר, מה אומרת התורה? וקמת ועלית. יש לך סברה מסוימת? הסתבכת? אתה לא יודע, יש לך ספק? יש מקום שאליו עולים. לא נשארים במישור האנושי הרגיל. תטפס, 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 תגיע לסנהדרין. סנהדרין הייתה בנויה בלשכת הגזית. זה היה סוג של לשכה שחלקו בתוך בית המקדש בקודש, וחלקו מחוץ לבית המקדש בחול. זה נקרא בחבלי משיח, אנשי גבול יסובו מעיר לעיר ולא יחוננו, לפי פירוש שני ברשי, אלה אנשי הסנהדרין. שהם יסתובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. למה הם לא יחוננו? בין היתר, כי אם אני רוצה ללכת אחרי הסובייקטיביות שלי, אני רוצה להחליט, אני היודע, אני הפוסק, אז מי אתה? עד כדי כך כתוב, ואני חושב שאנחנו צערנו רואים את זה היום בצורה מאוד בחומרה גדולה, כתוב בגמרא בסוטה, בסוף המסכת, משרבו זכוכי הדעת, רבתה המחלוקת בישראל, נעשתה התורה כשתי תורות. זכוכי הלב, סליחה. מה זה זכוכי הלב? אומר רש"י, תלמידים שלא שימשו כל צורכם. ולא שימשו כל צורכם. לא הבינו, אומר רש"י, את דברי רבותיהם. לא היטו אוזן לשמוע. כי מה, איך הדינמיקה של מחלוקות? אני התלמיד שומע מהרב שלי איזשהו משפט, אני כבר מגדיל את זה באיזה ניפוח של 10 מעטפות, וממילא פלוני אלמוני שאליו כיוון הרב שלי, אני כבר הקוזק של הרב שלי וכבר נכנס למלחמה. בעצם הרב שלי לא מינה אותי לזה. ואולי להפך, היה אומר לי, זה בכלל לא במדרגה שלך להגיד דברים כאלה. הייתי צריך לברר איתו. ואז אולי הייתי מבין את הדברים בצורה יותר מדויקת. ולא מנפח אותם. הכל נעשה כמובן במסווה של כבוד התורה והגנה על כבוד הרב שלי וכו'. תמיד יש לי תירוצים למה אני משתולל. אבל זה לא בהכרח שאני דובר אמת. זה לא בהכרח שבאמת כבוד התורה במובן האמיתי נוגע לי. יש ביטוי כזה במדרש, במדרש רבה ויקרא. רבי מאיר עסק באיזשהו מהלך של שלום בית, בין איש ואשתו. וכתוצאה מכך הוא אמר לאישה, שהיה שם סכסוך גדול, הוא אמר לאישה, תרקי בפנים שלי. דרך זה שהוא אמר, אני חולה בעין, וזה מרפא את העין, יש סוג כזה של נוזל, שכשמתיזים אותו זה מרפא, ואז תגידי לבעלך, עשיתי את התנאי שלך, ואני יכולה לחזור הביתה. אז התלמידים של רבי מאיר אומרים לו, רבנו, איפה כבוד התורה? תגיד לנו לירוק על הפנים שלך. למה אם אתם התלמידים תעשו את זה, למה זה כבוד התורה? זה לא אישה. אישה אם היא עושה את זה, זה לא כבוד התורה. אבל אם אנחנו נעשה את זה, תלמידים יורקים על רבם, איך אתם מסוגלים בכלל לחשוב ככה? ללמדך שהמושג כבוד תורה הוא מושג חיצוני, שלא בהכרח אני אומר אותו מתוך האמת. אז רש"י מסביר, מה זה זכוכי לב? זה אנשים שהם לא שימשו כל צורכם. הם לא בררו עד הסוף. כי אם אתה מברר, אתה הולך לסנהדרין, כי יפלא ממך, אומרת לך התורה, לא תסור מכל הדבר שיראו לך ימין ושמאל. אברבנאל פה אומר למטה בפסקה 7. למה חובת לא תסור? מושב הסנהדרין, אומר אברבנאל, היה מושפע מהשם יתברך ברוח עליון. ולכן הם היו 70 זקנים עם משה רבנו, להורות שהחל עליהם רוח משה רבנו, ורוח אותם הזקנים המתנבאים בהנהגת העם. ולהורות על זה גם כן היה מושבם בבית המקדש בלשכת הגזית. הנה הדבר שהוזכר קודם. למה? כדי שהשכינה השורה בבית האלוקים תהיה עמהם. והוא, אבא בנאל, עוד מרחיק לכת. לפי שהמשפטים התוריים, מה שמכונה אולי בשפתנו יותר התורניים של התורה, אין הכוונה בזה בלבד לתקן היישוב המדיני. עומק ההבדל בין חוקי התורה לבין חוקים אנושיים איננו בכך שיש פה איזשהו סידור חברתי יותר משוכלל. לא זאת נקודת ההבדל. אבל היה זה התכלית העצמי בהם. יש בחוקי התורה על כל מערכות החיים ערך עצמי כדי שיחול השפע האלוקי באומתנו. תראו כמה פסוקים הפרשה הזאת, אולי דווקא השבוע זה מואר בצורה יותר חריפה. התורה הקדישה לחומרת שפיכות דמים ולהגדיר את הסיבות של שפיכות דמים. והתורה, אם היא עכשיו בונה מסלול שאנחנו דרכו נקלוט את השפע האלוקי, הוא צריך להיות מסלול טהור, הוא צריך להיות מסלול נקי. ומציאות של שפיכות דמים בארץ, בדור, באומה, היא מציאות של הכנפת הארץ, היא מציאות של חילול השם. ועל כן, הדבר אולי הכי בסיסי, אני לא אומר הכי עמוק, אבל הדבר הכי בסיסי בהתייחסות של התורה, זה שלא עוברים לסדר היום. בכל רמה של התייחסות לא עוברים לסדר היום. למשל, התורה בפרשת שופטים תצווה על ערי מקלט, לטפל ברוצחים בשגגה. שזאת מערכת שלמה. עכשיו, עד הפסוקים האלה כבר יש ציווי על שש ערים. מה עכשיו התורה אומרת? נסתכל רגע בפרק י' ת' בצד ימין באמצע קצת למטה. אומרת התורה, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך. מה שמה מהירושלמים, מהספרים, ממקורות של חז"ל וראשונים והאחרונים, זה ימות המשיח. זה חבלי משיח, מלחמת גוג ומגוג. ירחיב השם אלוקיך את גבולך, ונתן לך את כל הארץ, הביטויים בחז"ל הם מפנים אותנו לבראשית תתוו, לברית בין המטרים, לחלק השני שלה, כני, כנזי וקדמוני. כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, שאנוכי מצווך היום, לאהבה את השם אלוקיך. כל המציאות בתיקון של חבלי משיח צריכה להגיע לאהבת השם. לא להסתפק ביראה, אבל עם אחריות גדולה. האם אהבת השם זה אומר, עכשיו אני זורם עם כוחותיי, עכשיו הכל תלוי בי, עכשיו אני המודד, אני השופט העליון? בשום אופן לא. ללכת בדרכיו. יש אמת מסוימת, היא המובילה אותנו. אנחנו כלים, אנחנו לא בעלי הבית. ויספת לך עוד שלוש ערים. בזמן חבלי משיח, בזמן הגאולה, צריך להוסיף עוד שלוש ערי מקלט. זאת אומרת, האחריות על החיים, הזהירות משפיכות דמים היא עוד יותר גדולה. ואבא עתליה, ברגע שעם ישראל חוזר לארצו, ברגע שכוחות החיים נוצרים מחדש, חובת השמירה עליהם, חובת הזהירות בהם היא עוד יותר גדולה. למשל, מעבר ל... התמודדות עם השנאה ותוצאותיה, פסוק י' א' י' ב', מה עלולה לגרום שנאה? התורה לא מקבלת את ההנחה הזאת, שמעתי אותה היום אתמול באיזושהי נסיעה, שעוד לא ברור שהפרקליטים יתבעו את הסעיף בכתב האשמה של אותם רוצחים בחוף תל ברוך, לא בטוח שיקבעו את זה כרצח, כי לא ברור מה הייתה כוונתם. מפוש לא ברור מה הייתה כוונתם. כי זה התחיל בוויכוח. זאת אומרת שאם זה מתחיל בוויכוח, ואחר כך זה בא לידי שפיכות דמים, אז אני פחות רוצח. מה הדקות הזאת? אומרת התורה, הכל מתחיל משנאה. עוד אין כוונה ברורה לרצח, אבל אם יש קלקול מוסרי, הוא יביא לתוצאה הזאת. אחר כך אומרת התורה, בפסוק י' ד', לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים. בנחלתך אשר תנחל, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. זה אולי החלק היותר בסיסי בהתנהגותם של בני אדם משעה שמגיעים לארץ. הביטוי איש תחת גפנו ותחת תאנתו. יש לאדם רכוש. ניקח לדוגמה אחד הרכושים שיש היום לבני אדם, לכל אדם שני שלישי, בקצב שהמדינה לא יכולה להקל אותו, מכוניות. אתה נוסע בכביש אחד, סתם, אתמול, יום רגיל בשבוע, ערב ראש חודש, בסדר, יום מיוחד. כל היום בכביש אחד, הלוך חזור, כל הזמן פקקים. למה? לפחות שבע תאונות דרכים. ממה? נוסעים, מגיעים למקום, מה צריך לקרות בדרך? אומרת התורה, לא תשיג גבול רעך. כל אחד צריך לדעת שיחד עם קיומו, ייחודו, כישרונותיו, יש עוד מישהו. ניתוח פשוט של מצבם של נהגים ונהגות בתוך המציאות של הכביש, מראה, לפי ההתרשמות לפחות שלי, איש פשוט, לא איש מקצוע, לא מבין הרבה, לפי ההתרשמות שלי זה תחושה שכל בן אדם הוא חושב שהוא המכונית היחידה שנמצאת בכביש. וממילא על פי זה הוא מתנהג. הוא נגיד צריך עכשיו לדבר בפלאפון. רואים ברור שנהיגתו היא לא אחראית. זה לא משנה בכלל, דיבורית לא דיבורית, הוא לא מרוכז. ורואים שזה משפיע על נהיגתו, אבל הוא חי, עכשיו יש לו שיחה שהוא צריך לנהל. רגע, יש מכונית אחריך, יש מכונית מולך במקרה שזה כביש בהתאם לכך. ואתה צריך להיות אחראי על שפיכות דמים שלך, של זה שאחריך, של זה שמולך, של הילדים שנמצאים במכונית, של הילדים שנמצאים במכונית השנייה. אומרת התורה, מפה זה מתחיל. זה לא מתחיל ממשטרה. זה לא מתחיל ממשרד המשפטים. את המדינה לא צריכים לנהל משפטנים. הם כלים ליישום החוקים המוסריים. זה הכל. הם לא צריכים לנהל את החיים. אם הם מנהלים את החיים, אני לא צריך לנהל את החיים במובן המוסרי. אני יכול להיות מושחת. יתפסו אותי, קבל על הראש, לא יתפסו אותי, אז הרווחתי. העיוות הזה, אומרת התורה, לא תשיג. לא תשיג גבול רעך. מה שגבלו ראשונים, נכנסים לארץ, כל אחד בתחומו, אתה לא נוגע ולא מזיק לנחלה של זולתך. אלא מה? אומרים חז"ל, תקום בלילה. ואז אף אחד לא רואה. ואז תזיז מטר את הגבול. ויכול להיות שהבן אדם הזודת בכלל לא שם לב. לכן, אני חושב שכל הטיפול בסוגיית שפיכות הדמים, הוא לא צריך להתחיל ולהימדד רק במסגרות החיצוניות שלו. צריך לראות איך התורה רוצה לבנות את האחריות שלנו על הופעת החיים. במובן שכשיש לב טהור, אדם לא יחפש את ההזדמנות לקום בלילה ולהשיג גבול ראשון. יכול להיות שהאופן שבו התורה מסיימת פרשת שופטים, ואני אומר שוב, כמו בתחילת הדברים, זה לא במקרה שזה דווקא השבוע כשכל הסערה הזאת סביב אלימות וסביב שפיכות דמים מתעוררת, ונדמה שהפעם היא מתעוררת בסוג של עוצמה שאולי כן גורם איזה התפקחות מסוים, לפחות איזה צמאון. הייתי בדרך היום, שמעתי תוכנית בגלי צהל, ממש עסקו בפרשת שופטים. כן הגלה הופעה, לא הגלה הופעה, להביא, לא להביא, ממש דיון. הסתכלתי על אשתי, אשתי מסתכלת עליי, אומרים, מה זה הדבר הזה? זה כנראה איזשהו, בני אדם מבינים שמשהו פה, בתוך כל ריבוי קני המידה הסובייקטיבי, משהו פה נעצר, משהו פה דורש תיקון, משהו פה דורש שינוי. אז מה התורה עושה בפרשת הגלה הופעה? זה מופיע פה למעלה, בפרק כף א'. כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. נופל בשדה, לא נודע מי יכהו. יש צמידות, יש רציפות, יש קשר בין כי ימצא חלל באדמה, כלומר, מציאות של שפיכות דמים, שאתה לא יודע מי המכה, ממילא אינך יכול לפעול מולו, לבין המילים באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. הקשר לארץ ישראל הוא צריך לעשות אנשים פחות אלימים, פחות פוגעים בזולת. אם הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים מה זה ארץ ישראל. הם יכולים להיות בעלי דעות כאלה ואחרות, הם יכולים להיות נחשבים בעיני עצמם גדולי לוחמי ארץ ישראל, אבל אם הם מסוגלים להיכנס לבית, כמו שהיה בימים האלה, של אדם שהוא מוסר את הנפש על יישובה של ארץ ישראל, ובאים להקות את אשתו ואת ילדיו, ולאיים עליהם, כי נדמה להם שהוא לא פועל מספיק לפי דעתם, הם מתכחשים לפסוק הזה. הגמרא אומרת מסכת נדרים בצורה ברורה. הרבי יוחנן מתאר איזשהו תיאור שמגיע לאוזניו, והיה איזה רצח באיזה מקום, הוא אומר, ברור שזה לא היה בארץ. אין אלימות בארץ ישראל, כתוב, ונתתי לך שם לב רגז. בחוץ לארץ יש לב רגז, בארץ צריכות להיות מידות נקיות. התורה אומרת, באדמה שהשם אלוקיך נותן לך לרשתה, ופה הייתה צריכה להיות שמירה על החיים, ופה הייתה צריכה להיות זהירות באחריות כלפי הזולת, אם קרה בעניין הזה כי מצא חלל באדמה, צריך תקן, לא עוברים לסדר היום. ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. השבוע קראתי איזה טור בעיתון, ולא האמנתי למראה עיניי. כותב הטור, אני לא יודע אם אני מביא גאולה לעולם או לא בשמו, אבל למען הדיוק צריך לומר, הוא אחד מגדולי אנשי התקשורת היום, אמנון אברמוביץ'. והוא אחד מאלה שגורמים שהתקשורת היום חושבת בעיני עצמה וגם בעיני אחרים, שהיא בעצם מנהלת את החיים. הוא כותב טור אחרי הרצח בתל ברוך, הוא אומר, חברים, הגזמנו. למי הוא מפנה את האצבע המשימה? לא פחות ולא יותר, ליועץ המשפטי לממשלה, ולבית המשפט הגבוה, או איך שהוא קורא בעיני עצמו, העליון. מישהו היה כותב את זה, אמנון אברמוביץ' היה עושה ממנו קציצות. אתה פוגע בדמוקרטיה, אתה פוגע בבית משפט, זה הנזר של הדמוקרטיה. למה אתה, אמנון אברמוביץ', אומר שהבעיה העיקרית היא התקשורת ובית המשפט והפרקליטים? ואז הוא כותב דבר מדהים, זה פסוק מפורש בתורה. אני לא ידעתי אם זה ישמח אותו או לא, אם אני אגיד לו שזה פסוק מפורש, אני לא מכיר מספיק אותו, פעם אחת נתקלנו באיזה הזדמנות וראינו שאנחנו קצת שונים בגישה שלנו לחיים, אבל יכול להיות שצריך להגיד לו את זה, אחינו, זה פסוק מפורש. מה התורה אומרת? ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. תסתכלו במשניות מסכת סוטה. וזה כך נפסק להלכה. חמישה לפי דעה אחת, וכך נפסק להלכה ברמב״ם. חמישה דיינים מהסנהדרין. זה לא כמות מבוטלת. יוצאים מירושלים אל המקום שבו היה חלל. ומודדים איזה עיר הכי קרובה. וחוזרים לירושלים. זה הכל. מדידה וחוזרים לירושלים. כותב אברמוביץ', מתי ראינו את היועץ המשפטי בא לזירת רצח? מה הטענה שלו העיקרית? הוא אומר שתשומת הלב התקשורתית בשנים האחרונות הופנתה למה שנקרא עבירות של הצווארון הלבן. זאת אומרת ששר מסוים, הוא עושה עבירה בתחום הממון, קבלת טובות הנאה וכו', אז עטים עליו, והפרקליטות, והמשטרה וכו' וכו', והתקשורת. ואילו זירות רצח הן מוזנחות. לשם לא מגיעים שופטים, לשם לא מגיעים יועצים משפטיים, לשם גם לא מגיעה התקשורת. ואז הוא אומר, חוסר שימת הלב יוצר מצב שבו הכל מופקר. התורה אומרת בפסוק אחד, קודם כל הזקנים והשופטים, תעזבו את המקום שלכם, תלכו למקום הרצח, תבדקו, תמדדו. וזה אומר לאזרח הפשוט, הווה אומר לאלישה, שגר בירושלים, בירושלים אין דין לגלה רופא, ירושלים לא נתחקה לשבטים. אם נמצא חלל ליד ירושלים, מודדים את המרחק מעיר אחרת. אז אני לכאורה, אדם בירושלים, אני רגוע? לא. תדע לך, שכני הסנהדרין יוצאים לעיר אחרת. אם הם יוצאים לעיר אחרת ומשנים את סדר החיים שלהם בגלל זה, גם אתה תשנה את סדר החיים. תצור רגע. תגיד מה אתה יכול לשפר בתחום הזה של האלימות, בתחום הזה של היחס לזולת. זה פסוק מפורש. אחר כך, יש עוד קבוצה. זקני העיר ההיא. והם לוקחים את העגלה, כתוב שם, וניגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר השם אלוקיך לשרתו ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל דין וכל נגע. זה מה שדובר בשם הברבנל, שכל מערכת המקדש והמשפט בא להכיל את השפע האלוקי של האומה, שמתגלה באומה. מה יש להם להגיד? וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל יחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל, וענו ואמרו. לפי המסורת של חז"ל, הענו ואמרו מתייחס לזקני העיר, והמילים כפר לעמך, זה מתייחס לכהנים. וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. שואלת המשנה שמצאת פה בצד שמאל, בפרק תשיעי, מסכת סוטה. וכי על דעתנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם? מה התורה צריכה להגיד שהזקנים של, של העיר, הבית משפט של העיר, ראשי העדה, הם צריכים לחדש לנו שהם לא הרגו? ברור שהם לא הרגו. אלא שלא בא לידינו ופתרנו בלא מזון. ולא ראינו והנחנו בלא לוויה. לוויה מלשון ליווי. תחשבו על סדר המושגים. בן אדם בא לעיר, נגיד במקרה הטוב, אם זה מדובר בעיירות הטבעיות, סדרות, אופקים, קריית שמונה, אקו, קריית מלאכי, אתה שואל מישהו, איפה נמצא הרחוב זה וזה? אומר לך, קודם כל תיכנס, תשתה כוס קפה. זה לפני שאנחנו מדברים בכלל. הכנסת אורחים, פשוטה, שאנחנו מקווים שהעיירות הטבעיות ישפיעו על עיירות הפיתוח בגוש דן, וזה יהיה נחלת כל ישראל כולו. גם בהרצליה, גם ברעננה, גם בפתח תקווה. הגיע הזמן שנלמד מהעיירות הטבעיות, זה רוב מניין ובניין של עם ישראל. אבל התורה לא מסתפקת בזה. וזקני העדה ממילא מבטאים משהו יותר עמוק. לא רק הכנסת אורחים, גם ליווי. עכשיו, שאני אומר גם ליווי, בזה עצמו יכול להיות שאני טועה. לא מדייק. למה? תסתכלו ברמב״ם. פסקה 6. הרמב״ם אחרי הלכות סנהדרין, אחרי הלכות עדות, אחרי הלכות ממרים שביניהם בתוכם יש הלכות כיבוד אב ואם, ולפני הלכות מלחמים, מלכים ומלחמותיהם, שגם זה יש בפרשת שופטים, אומר הרמב״ם בהלכות אבל, מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הקלה. עכשיו תשימו לב, נשים לב, וללוות האורחים. מה יכול היה הרמב״ם לכתוב? להכניס אורחים. למה הוא כתב ללוות? בדבריי קודם אמרתי גם ללוות, אחר כך הוספתי שיכול להיות שאני לא מדייק, כי מה אומר הרמב״ם בהלכה ב', שכר הלוויה, הליווי, מרובה מן הכל. זה לא גם, עיקר הבירור של היחס לאורחים זה הליווי. מה הבסיס של דברי הרמב״ם? והוא החוק שחקקו אברהם אבינו, ודרך החסד שנהג בה. איפה כתוב הליווי? אצל אברהם אבינו. רוב הפסוקים הידועים אצל אברהם אבינו בבראשית פרק י"ח הם פסוקים של הכנסת אורחים. והרמב״ם שם לב שכתוב שם, בסוף אותה הכנסה, המלאכים הולכים לסדום לשחית אותה. ואברהם הולך עמם לשלחם. הוו הקטנה הזאת, הרמב״ם בנה ממנה תורה. ספורנו שם אומר, אברהם אבינו מעמיק את הכנסת האורחים ומלווה אותם. ולמה אומר הרמב״ם, דרך החסד שנהג בה, מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותם, זה חוזר להכנסת אורחים בבסיס שלה, ואז הוא אומר, הוא מלווה אותם. וגדולה הכנסת אורחים מהגבלת בני שכינה, שנאמר וירא בני שלושה אנשים, וליוויים יותר מהכנסתם אמרו חכמים, כל שאינו מלווה כאילו שופך דמים. תראו עד איפה זה מגיע. רמב״ם בגאונות שלו למד את הפסוקים בספר בראשית פרק י"ח כסדרם, ושאל בהם שאלה גדולה שבעצם נמצאת בגמרא מסכת שבת בדף קכ"ז. מפני שהתורה אומרת בראשית פרק י"ח שאלוקים התגלה אל אברהם אבינו. זה פסוק א', ויירא אליו השם באלוני ממון. אבל לא כתוב בפסוק מה אלוקים אמר לו. כל אחד מאיתנו בדמיון שלו היה מאוד רוצה שקדוש ברוך הוא ידבר איתו. חלק מאיתנו בדמיון כבר השם מדבר איתנו ואנחנו מדברים איתו וזה מתנהל חופשי. שם לא כתוב מה היה. מה כן כתוב? מיד אחרי פסוק א' כתוב וישא עיניו. בדרך כלל כשכתוב וישא עיניו במקרא, זאת אומרת קרה משהו קודם שגרם לנסיעת עיניו. למשל בעקדה כתוב וישא עיניו, כי אחרי שקדוש ברוך הוא אמר לו אל תיגע, אל תשלח ידך, אז הוא רוצה להקריב משהו. אז הוא רואה את העיל נאחז בסבך. על אברהם אבינו כתוב וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו ויר, כתוב פעמיים ויר. אומר הספורנו, לא צריך להסתכל פעמיים. אומר הספורנו, פעם אחת זה הסתכלות פיזית, או פעם שנייה, הבנה, התבוננות. כמו שדיברנו קודם, כי עין בעין יראו בשוב השם. הבנה יותר עמוקה מאשר הסדר גודל האנושי, זה מה הקדוש ברוך הוא רצה. אברהם אבינו עושה עיניו, רואה שלושה אנשים, מתבונן ומבין שמה משימתו? להכניס אותם. להכניס אורחים. ואז הוא רץ לקראתם, ואז הוא אומר כך. א' ד' נ' י', שאפשר להבין שזה אדונים לשון רבים, והוא פונה לנציג שלהם ואומר, אל נא תעבור מעל עבדך. אבל אפשר להבין שא' ד' נ' י' זה שם השם. הגמרא מסכת שבת בדף קכ"ז אומרת שלוש דעות ביחס למערכת היחסים בין השכמת בית המדרש להכנסת אורחים. באופן כללי, מחסן צריך להיות מחוץ לתחום בשבת. כלומר, לא נוגעים בו, לא מזיזים דברים שם, לא מפנים אותו. בגלל שתי סיבות מותר לפנות חלק. אחת זה הכנסת אורחים, שתיים, בית המדרש. זאת אומרת, אין מקום מספיק בבית, אפשר לפנות חלק מהמחסן, או אין מקום מספיק בית המדרש, אפשר לפנות חלק מהמחסן בשביל לטובת בית המדרש. אז דעה אחת אומרת הגמרא בשבת קכ"ז, זה הדעה של ההשוואה בין הכנסת אורחים לבית המדרש. גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש. דעה שנייה אומרת, שנשים לב לסדר הדברים, זה מתחיל בהכנסת אורחים, ואחר כך זה עובר לבית המדרש. אז גדולה הכנסת אורחים, יותר מהשכמת בית המדרש. הדעה השלישית אומרת כך, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. עד כדי כך. שנאמר, אז אומרת הגמרא, אומר רב לזר, תראה שלא כדעת בשר ודם הקדוש ברוך הוא. בשר ודם, לפחות בדורות קודמים, אדם קטן לא היה אומר לאדם גדול, חכה עד שאני אבוא אליך. זה מינימום של דרך ארץ, שהקטן צריך לחכות לגדול ולא ההפך. אבל הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו אמר לו, אל נא תעבור מעל עבדך. נו, אז אם זה לא כמידת בשר ודם, אז למה אברהם אבינו עובד ככה? למה הוא פועל ככה? אומר הרמב״ם, ובכיוון הזה היה הולך רבנו הרב צבי יהודה, לא כתוב, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. כתוב בגמרא, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. מם, לפני מילה, זה לא תמיד מם היתרון, זה לפעמים מם היחס. מתוך קבלת פני שכינה, גדולה הכנסת אורחים. אם התוכן של פסוק א', של התגלות השם אל אברהם אבינו, פירושה, לך תעשה טוב לבני אדם, לך תכניס אורחים. תחשבו, אם בני אדם היו מבינים היום שכל איזשהו דמיון של קליטה רוחנית פירושה, לך תכניס אורחים. תחשבו איך היינו נראים. כיוון שכך אברהם אבינו עושה עיניו, ומה הוא מחפש? למי לעשות טוב? מה הוא רואה? שלושה אנשים, מה הוא מבין? שהם אנשים שקדוש ברוך הוא רוצה שיכניס אותם. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל נא תעבור מעל עבדך, לא במובן המוסרי, נימוסי, כביכול חכה עד שאני אחזור, אלא אומר לו, אני רוצה ליישם את מה שאמרת לי. כיוון שכך, אומר הרמב״ם, אם קבלת פני שכינה, התוצאה שלה, מה שצומח ממנה זה הכנסת אורחים, ממילא זה יהיה גם ליווי. אם זה חשוב לקדוש ברוך הוא, שאתה תפתח את ביתך, תפתח את פרטיותך לזולת, זה לא נעצר בזה שתיתן לו אוכל. כי אם טובת הזולת לנגד עיניך, כפי שהקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו אליך, תראה מה הוא צריך. אולי הוא לא יודע לאן להגיע. אולי הוא לא יודע איך להגיע. אולי אין לו איך להגיע. חבר'ה מהעדה האתיופית, כשנכנס אליהם אורח, והוא יוצא, הם מציעים לו כסף. אולי אין לו כסף לנסוע. אתה הולך עם האורחים מחוץ לבית שלך. זה חידוש הרבה יותר גדול. נחשוב במציאות שלנו היום, יש הרי כניסה לבתים מסוימים ובאזורים מסוימים, אתה לא יכול להיכנס בלי אינטרקום, בלי מצלמה, בלי כל מיני טכנולוגיות. אבל נגיד כבר בן אדם נכנס אליך, אתם מתארד לתתכם מישהו יורד איזה 8 קומות והולך קילומטר עם בן אדם כדי לבדוק שהוא יודע לאן להגיע, כדי לבדוק שיש לו איך להגיע. זה יציאה מהפרטיות בצורה מאוד מיוחדת. אומר רמב״ם, לכן המבחן זה הליווי. כי אם אני אורח בא אליך ודופק בדלת, אתה לא תהיה כזה אכזרי להיות אטום. אז אתה מכניס אותי, נותן לי כוס מים וגמרנו עם העניין. אבל בליווי יש חותם אלוקי, שאותו קבע אברהם אבינו. מאיפה כל זה מתחיל? מתחילת הפרשה. ושפטו את העם משפט צדק. מה זה משפט צדק? אומר המדרש, תנחומא, פסקה 4. שיהיו מתאים את העם לקו צדק. אמר רבי דבר רב שלום, מה זה? איך מתאים את העם לקו צדק? שיהיו מתאים ומלמדים עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא. זאת המצווה, ללמד זכות. ממי אתה למד? מגדעון בן יואש. בימיו היו ישראל בצרה. למה היו בצרה? כשתפתחו ספר שופטים פרק ו', תראו שבני אדם סובלים אז, סבל גדול, המדיינים והמלכים משחיתים כל יבול חקלאי, שלא כמו היום שהחקלאות מזולזלת בשוליים, איתה אז החקלאות מרכז ההוויה הישראלית, והם, המדיינים והמלכים, השחיתו הכל. הציבור נאנק, הציבור זעק, השם שלח לו נביא, אמר לו, תשמעו, אתם עושים עבירות, אתם חוטפים. פשוט ברור. שבימיו היו ישראל בצרה מפני שעברו עבירות. היה הקדוש ברוך הוא, מה היה צריך להיות כתוב פה? כועס עליהם ושולח להם נביא ואומר להם, אתם חוטאים, סובלים. לא כתוב ככה. כתוב, מבקש אדם שילמד עליהם זכות. ולא היה מוצא. שהיה הדור דל במצוות ובמעשים. כל ההסתכלות שמתוארת בספר שופטים פרק ו' עד פסוק י' היא באמת עבירות ועונשים. אבל זה לא סוף הפרק. זה לא עומק המגמה האלוקית. בשביל שהקדוש ברוך הוא יפעיל את מידת הדין, הוא לא צריך נציגים בעולם. מה הוא מבקש הקדוש ברוך הוא? מי שילמד זכות. לשפוט את העם משפט צדק זה לא לחוות דעה. אתה ראית אצלי מעשה שלילי, עכשיו אתה אומר שזה מעשה שלילי, מה חידשת בעולם? מה הוספת? ללמד זכות זה אומר שיש נקודה חיובית בישראל, מוסתרת, מחוספסת, מאומאמת, אבל אפשר להציף אותה, והיא תגדל אותה נקודה חיובית והיא תגרום לתיקון. זה נקרא לשפוט. אוסף של חוות דעה שליליות על התקופה, אין בזה שום חידוש. אוסף של תיקונים, זאת נקודה משמעותית. כיוון שנמצא זכות בגדעון, איזה זכות? גדעון נחשב לפי הגמרא מסכת ראשונה ודף כ"ה מקלי עולם. זאת אומרת, מהאנשים הכי שוליים. אז מה הזכות שנמצא בו? שהוא לימד זכות על עם ישראל. שמלאך השם נגלה אליו, אל גדעון, והוא חובט חיטים בגת, גן זה מקום קטן, חשוך. למה אתה חובט חיטים? שם לא חובטים חיטים, חובטים חיטים בגורן. מקום רחב, פתוח. מה הבעיה? שלגורן יבואו המדיינים והמלאכים. אז הוא חובט חטים בגת, אומר הפסוק, כדי להניס מפני מדיין. מה הנביא, מה המלאך אומר לו? ולפי הראשונים זה אותו מלאך, הוא אותו נביא, שנשלח קודם לישראל להסביר להם שהם סובלים כי הם חוטאים. עכשיו המלאך הזה אומר לו, השם איתך גיבור החיל. תראו לעצמכם, אחד מאיתנו זוכה להתגלות הזאת. מה אנחנו הרי מתעלפים במקום? מה שואל גדעון? בי אדוני, ויש השם איתנו? אין לו בשפה שלו המילים, ויש השם איתי. כל הפרטיות שחוגגת בדורנו, אין לגדעון. אם יש השם, זה איתנו, זה עם כלל ישראל. מתוך כך גם בפרט. אז אומר גדעון, ויקו נפלאותיו, למה הוא לא מציל אותנו היום כמו שהציל אותנו במצרים? מה היו אומרים היום לאדם כזה חצוף, תשתוק? ככה לא מדברים. השם אומר לו, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל. איזה כוח אומר המדרש? שלימדת סנגוריה על בני. ממי הוא למד? מאברהם אבינו. אברהם אבינו מכניס אורחים. מלווה אורחים. אמרה לנו הגמרא ופסק את זה הרמב״ם, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה. ליווי יותר גדול מהכנסה. אבל זה לא ספר כי"ח. דקה אחרי זה, והשם אמר, המחסה אני מאברהם, אשר אני עושה. אתה אברהם אבינו, כולך צדק, כולך הכנסת אורחים, ליווי, אידיאליסטיות, אהבת הזולת. תדע לך, אי שם יש קהילה הפוכה ממך, קוראים לה סדום, רשעות עם חוקים, עם דמוקרטיה, הכל חוקי. אם אתה מכניס אורחים בסדום, שמים אותך בבית כלא. ואם השופט המחוזי לא עשה את זה, השופט הנקרא העליון, הוא יעשה את זה. הולכים להשמיד את סדום. אתה מוחא כפיים. סוף סוף קצת לקסח את הרשעים. זה הרי ציוון גדול בשנים האחרונות אצל חלק מאיתנו. אין מילה כזאת אצל אברהם אבינו. השופט כל הארץ עושה משפט, אנוכי עפר ואפר, אולי יש 50, 40, 30, 20, 10. אומר המדרש תנחומה. אברהם אבינו מבין. שאם הקדוש ברוך הוא עושה אותו מכניס אורחים ומלווה אורחים, אז הוא צריך לעזור, הוא צריך לעשות טוב. ואז הוא מבין, אומר הספורנו, שאם הקדוש ברוך הוא קידם אותו במצוות, נעשות רצונו יתברך, שכר מצווה מצווה, שעכשיו ילמד זכות על סדום. אין הכוונה בלימוד זכות, מה שמכונה בשפה הלועזית, לא יודע אם יש לזה תרגום היום, לגיטימציה. אין הכוונה. אם במדינת ישראל הייתה מועצה לחובות הילד, ולא רק לזכויות הילד, הייתה פחות אלימות. אם המעגל האנושי הוא לא היה נבנה רק מהזכויות והלגיטימיות, לימוד זכות הוא לא לגיטימציה. הוא הבחנה ברורה איפה נמצא הכוח החיובי, איפה נמצאות הקליפות מסביבו. את הכוח החיובי מגינים עליו, מפתחים אותו, מתהרים אותו, בונים אותו. הקליפות נופלות. אומר היה הרב חרלאפ, יש ספר כזה, מעייני הישועה. מי אלה גדולי תומכי קליפות הטומאה בחבלי משיח? אלה הצדיקים. למה? כוחות הטומאה בחבלי משיח אין להם כמעט קיום. הם קצת פועלים ומתעדים. אין להם חשיבות עצמית. אבל אני הצדיק רואה דבר לא טוב, מה התגובה שלי מיד? שלילה, קצף. עכשיו, כיוון שאני צדיק, אני לא קוצף על משהו בלי חשיבות. ברור שיש לו חשיבות, בגלל מי? בגללי. אומר רב חלאפ, הצדיקים מגדלים את כוחות הטומאה. מה שהתורה אמרה לנו שופטים ושוטרים, היא לא אמרה לנו, תהפכו להיות אוסף מחווה דעה על המציאות. לא צריך את זה. להפך, היא אמרה לנו, תלמדו זכות. תזהו איזה כוחות חיוביים יש. נכון, תזהו גם את הקליפות שלהם, ותעזרו לכוחות החיוביים לא ליפול, לא להישחק. זה שהתורה בסוף פרשת שופטים שמה את פרשת עגלה ערופה, זה לא כדי להגיד שיש פה איזה פטנט שיפתור את הבעיות. קודם כל ההלכה, דבר שמי שלא לומד אותו באמת לא יודע אותו, צטט פסוקים וזהו. ההלכה על פי הגמרא במסכת סוטה, אין היום מגלה ערופה. וזה לא סתם אין היום, כבר אלפי שנים. למה? מי שרבו הרוצחים. אומר רשי, אז מה? אם רבו הרוצחים, למה אין מגלה ערופה? אומר רשי, כי אתה מכיר אותם. כל המגמה של עגלה ערופה מבחינה מעשית זה לחפר על המצב שבו אתה לא יודע מי יקעו. אבל אם אתה יודע, אין טעם בעגלה ערופה. לעניין מה? לעניין ההבאה של עגלה ערופה עם כל המערכת. אבל לעניין הזיהוי של הקלקולים המוסריים, כשמזהים אותם גם אפשר לעזור בתיקונם, בזה פרשת עגלה ערופה היא פרשה עם תמרור אדום. בזה פרשת הרי המקלט היא פרשה עם תמרור אדום. שנאה שראינו קודם למה היא גורמת היא פרשה עם תמרור אדום. אבל כל זה לא נועד חלילה להיות איזשהו תיאור של מצב שבו בני האדם מציינים את השלילה אצל זולתם. בזה אין ערך, אלא של תיקון. תיקון זה אומר שבמובן של היכולת של בני אדם, גם בתוך עצמם, בעלי המוסר היו אומרים, שופטים ושוטרים תיתן לך, אתה בתוכך. אתם לא מכירים את זה, מה זה? אבל אני אומר לכם, יש אנשים עם יצרים. הטיפול בנקודה הזאת, החיובית שהיא נעטפה במעטפה שלילית, וצריך לזהות את הנקודה החיובית ולתת לה אפשרות מרחב, לתת לה אפשרות נשימה, הוא מתחיל קודם כל באדם עצמו. במובן מסוים זה גם כעין בעין יראו, כפי שהאדם מאמין בנקודת הזכות שלו, ביכולת שלו לתקן את הקליפות, גם הוא יאמין בנקודת הזכות אצל זולתו. אחד מהאדמו"רים היה מחבר תפילה כזאת, יש בחלק מהסידורים, זה מודפס לפני שחרית. אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי אלוקיי ללמד זכות על עצמי, על זולתי, על עם ישראל ועל העולם כולו. בקשה כזאת. הרי לפי הארי, לפני שאדם מתפלל צריך להגיד, הרי אני מכוון לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. זה ברור שאדם רוצה בטובת הזולת, שאדם רוצה בטובת האומה. כל זה קשור באמת אותה נקודה פנימית ישראלית, שכשנהיה אנחנו מה שאנחנו, לא תהיה אלימות. לא תוך יום, לא תוך יומיים. חבוד. בפרשה הקודמת קראנו את הפסוק בנים אתם לשם אלוקיכם. החלקו בגמרא בקידושים בדף למד ואב. רבי יהודה אומר, התואר המיוחד הזה בנים לאתם להשם אלוקיכם, זה רק כשעושים רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא נקראים בנים. רבי מאיר חולק עליו. רבי מאיר סובר, בין כך ובין כך נקראים בנים. גם כשלא עושים רצונו של מקום, גם כשעושים רצונו של מקום, נקראים בנים. רבי שמעון בן יוחאי, שגם הוא כרבי מאיר ורבי יהודה היה מתלמידיו של רבי עקיבא, הוא בגמרא בפסחים אומר משפט אחר. על פי פסוק במשלי הוא אומר, דור אביו יקלל ואימו לא יברך, אל תלשן עבד אל אדונה. אל תקטרג עליו. אומר הבן איש חי, שיום פטירתו באלול, לדלת אני חושב ראית ג', אומר המהר"ן הבן איש חי, מה חידש רשב"י? בדיוק את שאלת אלעד. האם יש גבול ללימוד זכות? לפעמים לימוד זכות נראה לא מציאותי בלשון המדינה. אומר מרן בן איש חי, חידש רשב"י חידוש גדול. כי הייתי חושב שגם רבי מאיר, שהוא סנגור כזה, מתי הוא אומר שנקראים בנים? מתי שלפחות הם מתנהגים כמו בנים לאבא שלהם, להורים שלהם. אז שהם שומרים לפחות על מינימום מוסרי כזה, אז מדין לימוד זכות, מלמדים זכות עליהם. אבל מה יהיה בדור עברי וכלב אם הוא לא יברך? אין אותה לימוד זכות. אומר הבן איש חי, אמר רשב"י, הקדוש ברוך הוא פוסק כרבי מאיר, בין כך ובין כך נקראים בנים, ופוסק כרשב"י, שגם אם זה דור אבי וכלב אמו לא יברך, את תקטרי. למה? כתוב בגמרא מסכת חגיגה כך, בדף י' ד'. רב דימי אומר, ישעיהו הנביא קילל 18 קללות את עם ישראל. הגיע לקללה, ירהבו נער בזקן, חצופים כלפי זקנים, נתקררה דעתו. נרגע. אומר המהרש"ל, למה? כי זה סימן שקרובים למשיח. הרי כל ההתנהגויות האלה של ירהבו נער בזקן, זה סיבה שאנשים בגלל זה אומרים היום, זה לא גאולה. אומר להם המהרש"ל, אתם לא מבינים. אתם רוצים שהגאולה תהיה לפי הציפיות שלכם. היא לא באה ככה. למה נתקררה דעתו? אומר הכתב סופר בתשובות כך. כי אם הם לא ירבו נער בזקן, אז עוד יש כתרוג לפי הגמרא מסכת שבת בדף נוני על הצדיקים. למה לא הוכחתם? אבל ברגע שירבו נער בזקן, אי אפשר להוכיח אותם. זאת אומרת, ברגע שמגיעים לרמה כזאת של חוצפה, אין סיכוי שיקבלו תוכחות. ובגלל שמידת הדין לא תפגע בצדיקים, לכן התקררה דעתו של ישעיהו הנביא. נו, ובדור כזה שיש הידרדרות של ירבו נער בזקן, איך ישעיהו הנביא מסוגל לישון בלילה? אומר הרי"ה הרב קוק, שיום הזיכרון שלו ביום ראשון, שהדור של חבלי משיח הוא נכון, יש בו המון קלקולים מבחוץ. כך אומר הזוהר בתיקונים, בתיקון השישי. אבל לא סתם אמר הנביא זכריה שהגאולה באה בדרך של אני בעין ורוכב על החמור. אני ורוכב על החמור, אומר הזוהר, סימנך חבלי משיח. חמור הוא בהמה טמאה, אבל יש בו קדושה. צריך פטר חמור, פדיון פטר חמור. אומר הרב קוק על פי הזוהר, ולא רק על פי הזוהר, נכון, בחבלי משיח אתה נתקל בהרבה קלקולים, אתה אומר, לימוד זכות לא שייך. אבל כיוון שהתברר קודם שלימוד זכות זה לא הצדקה, זה לא להסביר למה בן אדם פועל נכון, אלא להגיד שכל המעטפות מבחוץ עדיין אינם מבטאות שלילה מוחלטת. ושם הוסיף הרב קוק במאמר הדור, לפני 104 שנה, אומר הרב קוק, אם באמת נשמותיהם, כמו שאומר הזוהר, בחבלי משיח, הם נשמות גדולות, יש חספוס מבחוץ, אז אולי אם תטפל בהם נכון, אם תבוא אל האנשים, גם ברמה כללית וגם ברמה פרטית, ותזהה בהם את הנקודה החיובית, ולא תתייאש מהם, ולא תקטרג עליהם, ולא תדחה אותם, אולי הם יגלו את כוחותיהם החיוביים. לימוד זכות, אומר רב קוק, הוא לימוד פועל. הוא לימוד שמעורר את נקודת החיים החבויה, שגם האדם כבר לא חושב שיש בו. זה מה שאלשיך אומר. לפני 400 שנה, מתלמידי הארי, יותר מדויק מחברי הארי, בגדולי צפת, אומר אלשיך, כשהפסוק במשלי אומר בפרק ת', אל תוכח לעץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויאבקה, לא, אין הכוונה לשני בני אדם. אומר אלשיך, אל תחשוב שהכוונה היא תתעסק עם חכמים ולא עם לצנים. אלא אומר אלשיך, בתוך האדם עצמו יש צד חכם ויש צד לצן. אתה יכול להגיד לאדם, אתה לץ, אתה מקולקל, אתה בעייתי, אתה מנודה, אתה רחוק. מה תיקנת? חוץ מאיזה פורקן רגעי, או חוץ מאיזה שמירה על מסגרת מסוימת? תפנה לחכם שבו, תפנה לצד החיובי שבו ותתקן. זה לא פחות תיקון. מה שהתורה אומרת, חוזרת ואומרת פרשת שופטים, וביארת אדם ענקי, וביארת הרע מקרבך, מפני שהיא רוצה להכין אותנו לכך שהכניסה לארץ היא עם הרבה מהמורות, עם הרבה מאוד קשיים. אבל זה לא כדי שתחווה דעה שלילית על המציאות, או על האדם, או על הדור, אלא כדי שתאמין בנקודה החיובית, תזהה מה מפריע לה, תעזור להתגבר על המפריעים. לא בכדי הנבואה של ישעיה אומרת, בהפטרה של הפרשה הזאת, לא בחיפזון, אתם לא תבצעו את מהלך הגאולה בקלות. מהספכם השם, הוא אוסף את כל הכוחות החיוביים. צריך לעזור לו, צריך ללכת בדרכיו. כפי שראינו, ללכת בדרכיו במובן שאתה נאמן לסנהדרין, אתה נאמן לבית הדין הגדול. יש לך ענווה להבין שיש השראת שכינה, יש שפע אלוקי בתוך המציאות. לעזור לקדוש ברוך הוא בלימוד זכות, לעזור לקדוש ברוך הוא בניקיון של מידות, לעזור לקדוש ברוך הוא באותה זהירות של חשיבות החיים, אבל לא לייפות אותה מבחוץ, לא להשאיר את זרימת החיים לא מבוקרת. ועל כן התורה בשילוב הזה בין לימוד הזכות בתחילתה לבין פרשת עגלה ערופה, היא לא עוסקת בפטנטים, היא לא עוסקת באשמות ובוועדת חקירה, היא תמצא שפלויני אלמוני לא עשה תפקידו מספיק. זה לא בשביל זה יש פסוקים, אלא בשביל לעשות תיקון. אם יתרו נקרא יתר, שיתר פרשה בתורה, אומרים חז"ל, איזה פרשה הוא יתר בתורה? שנאמר ואתה תחזה אנשי חיל וכו', אומר רבי מקוצק. אבל יתרו התחיל לדבר קודם, יתרו אמן נבול תיבול, גם אתה, גם העם. למה אומרים פרשה בתורה ואתה תחזה שזה שלושה פסוקים אחר כך? אומר רבי מקוצק, להגיד נבול תיבול זה לא פרשה בתורה, זה פרשה בעיתון, לא נוצר מזה כלום. להגיד ואתה תחזה, להגיד פתרון, להגיד נקודה חיובית שיכולה לבנות, זה נקרא פרשה בתורה. נזכה לייתר הרבה פרשות כאלה בתורה, בעזרת השם. חודש טוב, בשורות טובות, ברוך אתה